שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף זין במסכת עירובין, נתחיל 11 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בערך בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 20 דקות. היום אנחנו ממשיכים את הנושא של מבוי עקום ומבוי מפולש, ולפני שנתחיל נזכר קודם מה ראינו לגבי שניהם. לגבי מבוי מפולש, רב פוסק כמו תנא קמא שבצד אחד שמים צורת הפתח ובצד השני לחי או קורה. שמואל פוסק כמו חנניה שלפי בית הלל בצד אחד צריך דלת ובצד השני לחי או קורה, לפי בית שמאי בשני הצדדים צריך דלתות. אז שוב, אם נתעלם לרגע מבית שמאי, אז לפי כולם באחד מהצדדים צריך לחי או קורה, בצד השני לרב כמו תנא קמא צריך צורת הפתח, לשמואל כמו חנניה צריך דלת. זה לגבי מבוי מפולש. לגבי מבוי עקום, כלומר בצורת ריש, כאן הדעות של רב ושמואל מתהפכות. כלומר, כאן דווקא רב מחמיר ואומר שזה נחשב מפולש, וממילא לשיטתו בפינה שמים צורת הפתח, ובכניסות לחי או קורה. שמואל אומר שהוא נחשב סתום, ומספיק לשים בפינה לחי ובכניסות לחי או קורה. עד כאן התזכורת, עכשיו נתחיל את הדף ונחלק אותו לשני חלקים. בחלק הראשון נראה פסיקות הלכה בנהרדה ובסורה לגבי מבוי עקום, בחלק השני נראה שתי הלכות של רב יוסף לגבי מבוי מפולש. אז החלק הראשון, פסיקת ההלכה לגבי מבוי עקום, ונחלק את זה לשני סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי הפסיקה בנהרדה, ששואלת הגמרא, לכאורה הפסיקה סותרת את עצמה, שמצד אחד הם החמירו כמו רב שמבוי עקום נחשב מפולש, אבל מצד שני, כשהם שאלו, בסדר, זה מפולש, אז איך לתקן את זה? כאן פתאום הם לא אמרו כמו רב שמספיק צורת הפתח, אלא הם החמירו כמו שמואל שצריך דלת, והגמרא מקשה, הרי כתוב בברייתא, שמי שפוסק כמו שתי חומרות סותרות, למשל שהוא פעם אחת פוסק כמו החומרה של בית שמאי, ופעם אחת כמו החומרה של בית הלל, הוא נחשב כסיל, אז למה הם עשו את זה? הגמרא בתחילת עמוד א' מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, אומר רב נחמן בר יצחק, הם לא באמת פסקו כמו שמואל, אלא באמת הם פסקו רק כמו רב, ומה שאמרנו שלכאורה לפי רב מספיק צורת הפתח במבוי מפולש ולא צריך דלת, זה נכון שעקרונית ככה הוא אומר, אבל בפועל הוא אמר הלכה ואין מורין כן. כלומר, בפועל הוא באמת מחמיר ומורה כמו שמואל שצריך דלת, וממילא מה שנהרדה עשו זה בדיוק כמו רב, הם הצריכו דלת. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, באמת רב עצמו כן אומר שמספיק צורת הפתח, אבל אומר רב שיזבי שזה לא בעיה, מותר להם לפסוק במחלוקת אחת כמו חומרה של רב שזה נחשב מפולש, ובמחלוקת השנייה כמו חומרה של שמואל שצריך דלת. למה? כי העיקרון שאמרנו שמי שפוסק כמו שתי חומרות הוא נחשב כסיל, זה דווקא בשתי חומרות שסותרות אחת את השנייה. עוד מעט נביא דוגמה לזה. כאן לעומת זאת, זה שתי מחלוקות נפרדות, הן לא תלויות אחת בשנייה, אז אני יכול לפסוק פה כמו רב ופה כמו שמואל, ואין בזה בעיה. זה התירוץ השני, ועד כאן עיקר הסעיף הראשון. עוד מעט נחזור לסעיף הראשון עם כמה השלמות, אבל לפני זה בואו נדלג לסעיף השני. הסעיף השני זה בדילוג די רציני, וזה מהשליש העליון של זין עמוד א' ועד השליש התחתון של ח' עמוד א', וגם כאן נראה פסיקת הלכה לגבי מבוי עקום, הפעם לא בנהרדה, אלא בסורה. מה היו עושים בסורה במבוי עקום? הם היו לוקחים מחצלת מגולגלת, כך שנראית כמו סוג של עמוד עבה, ואותה היו שמים בפינה של המבוי העקום, ובכניסות היו שמים לחי או קורה. ועל זה שואלת הגמרא, לפי איזה שיטה זה? הרי לפי רב צריך שם צורת הפתח, ולפי שמואל צריך לחי נורמלית, ומה שהם עשו זה לא לחי נורמלית. מילא אם הם היו מחברים את זה לקיר עם איזשהו יתד, אז זה נחשב לחי, אבל סתם מחצלת מגולגלת, זה לא נחשב לחי, וקשה על המנהג של סורה, זה הסעיף השני. עד כאן עיקר החלק הראשון לגבי פסיקת ההלכה במבוי עקום, בנהרדה ובסורה, אבל עכשיו, לפני שנעבור הלאה, נחזור חזרה לסעיף הראשון של החלק הזה, ששם אמרנו שמי שפוסק כל פעם כמו חומרה אחרת הוא נחשב כסיל, ולגבי זה נראה עכשיו שתי השלמות. השלמה אחת זה בשליש העליון של עמוד א', ששם ראינו דעת רב שיזבי שהוא נחשב כסיל רק אם הוא פוסק כמו שתי חומרות סותרות. אז עכשיו נראה לגבי זה שני דברים. א', נראה דוגמה לשתי חומרות סותרות, וב', נקשה על זה מרבי עקיבא שהוא לכאורה באמת פסק כמו שתי חומרות סותרות. אז דבר אחד, הגמרא מביאה דוגמה לחומרות סותרות, וזה לגבי כמה צריך להיות חסר מעמוד השדרה בשביל שהוא יחשב חסר. מה הנפקמינה? נפקמינה אחת זה לגבי תומת אוהל, שאם יש באיזשהו חדר שדרה וגולגולת של אדם שמת, אז הוא מטמא בתומת אוהל את כל מה שבחדר, אבל אם השדרה הזאת חסרה, אז היא לא מתאמת. וכמה חסרה? בית שמאי אומרים שהיא צריכה להיות חסרה שתי חוליות, אז היא לא מתאמת. בית הלל מקלים ואומרים שאפילו אם היא חסרה רק חוליה אחת, כבר אז היא לא מתאמת. זה נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, להבדיל, אומר רב יהודה בשם שמואל, זה לגבי בהמה טרפה. שאם יש בהמה ששחטו אותה וגילו שחסרות לחוליות, אז היא נחשבת טרפה. וכמה חוליות? אז עוד פעם אותו דבר. לפי בית הלל, שפעם זה יוצא חומרה, מספיק שחסרה חוליה אחת, כבר אז היא נחשבת טרפה. לפי בית שמאי יוצא כולה, רק אם חסרות שתי חוליות, אז היא תהיה טריפה. ולגבי זה אמרה ברייתא, שאם אדם ייקח את החומרה של בית שמאי בתומת מת, ואת החומרה של בית הלל בטריפה, זה נקרא שהוא כסיל, כי הוא לוקח שתי חומרות שמסותרות, כי בעצם שתי המחלוקות זה פשוט שתי נפקמינות לאותה מחלוקת, ואתה לא יכול לפסוק פעם כך ופעם כך. זו הדוגמה לשתי חומרות סותרות. עכשיו שואלת על זה הגמרא באמצע עמוד א', לכאורה רבי עקיבא כן עשה שתי חומרות סותרות, וזה שפעם היה לו אתרוג שהוא ליקט באלף שבט בשנה השלישית לשמיטה, שלפי בית שמאי שאלף שבט זה ראש השנה לאילנות, זה בעצם כבר נחשב של השנה השלישית, והאתרוג הזה צריך מעשר עני ולא מעשר שני, ואילו לפי בית הלל שראש השנה זה רק בטו בשבט שזה עוד לא הגיע, אז האתרוג הזה עדיין שייך לשנה השנייה והוא צריך מעשר שני ולא מעשר עני. אז מה רבי עקיבא עשה? הוא עשה את שניהם, גם מעשר עני וגם מעשר שני, שזה לכאורה שתי פסיקות לחומרה שסותרות. אז איך רבי עקיבא עשה את זה? עונה הגמרא, זה לא שהוא פסק גם כבית שמאי וגם כבית הלל, אלא באמת הוא פסק רק כבית הלל, אלא פשוט הוא לא ידע מה בית הלל אמרו, האם א' שבט או ט' בשבט, ולכן מספק הוא החמיר ועשה את שניהם, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד א', זו הייתה השלמה ראשונה. בשביל ההשלמה השנייה נחזור חזרה לשלוש שורות לפני סוף וו עמוד ב', ושם נראה את עצם הברייתא שאומרת שמי שפוסק כמו שתי חומרות נחשב כסיל. כשהברייתא אמרה את זה, אז כאמור היא הדגימה את זה על מחלקות בית הלל ובית שמאי. כלומר תחליט, אני פוסק או כמו בית הלל או כמו בית שמאי, אני לא יכול לבחור פעם את זה ופעם את זה. אבל יש עדיין משהו קצת מוזר בברייתא. אנחנו במילים הגוף הקשיא, שבהתחלה הברייתא אומרת שהלכה נפסקה כמו בית הלל, אבל מיד אחרי זה אומרת אתה יכול לבחור כמו מי לפסוק, או כבית הלל או כבית שמאי, העיקר שתהיה עקבי. אז איך היא אומרת שאתה יכול לבחור אם לפני רגע אמרה שהלכה כבית הלל? לזה הגמרא הביאה שלושה הסברים. שני הסברים הראשונים בנויים על משהו שנראה בערך בעוד שבוע, שיצא בת קול מהשמיים שהלכה כבית הלל, אלא שההסבר הראשון אומר שתחילת הברייתא שאמרה שהלכה כבית הלל זה אחרי הבת קול, ואילו המשך הברייתא שאמרה שאתה יכול לבחור זה לפני הבת קול. זה הסבר אחד. הסבר שני זה ששני החלקים הם אחרי הבת קול, אלא שהתחלת הברייתא זה דעה שאומרת שבאמת מתייחסים לבת קול, והמשך הברייתא שאומרת שאתה יכול לבחור זה דעת רבי יהושע שאמר בסיפור המפורסם של תנורו של אחנאי, שלא מתייחסים לבת קול בפסיקת הלכה. התורה ניתנה לבני אדם והם אחרים, ולכן עדיין אתה יכול לבחור בית הלל לבית שמאי. אלה שני הסברים הראשונים. הסבר שלישי לברייתא קצת שונה, וזה שבאמת גם לפי הברייתא הלכה כן כבית הלל, וזה שהברייתא אמרה שאתה יכול לבחור, היא לא באמת התכוונה למחלוקת בית הלל ובית שמאי. בבית הלל ובית שמאי אתה לא יכול לבחור, כי כאמור הלכה כבית הלל, היא רק הביאה אותם כדוגמה לתנאים שנחלקו הרבה פעמים, ואתה לא יכול לבחור כל פעם כמו מישהו אחר. אצלם ספציפית אין לך מה לבחור כאמור, כי הלכה כבר כבית הלל, אבל אצל אחרים שהלכה לא נפסקה עדיין ואפשר לבחור, ועל זה אמרה הברייתא שתהיה עקבי. עד כאן השלמה השנייה. ועד כאן החלק הראשון של השיעור שבו ראינו איך פסקו לגבי מבוא יקום בנהרדה ובסורה. החלק השני מחזיר אותנו לפסיקה לגבי מבוי מפולש, אז קודם כל בואו נזכיר שוב את הדעות. בין התנא קמא, בין לבית הלל, מצד אחד צריך לחי או קורה, מצד השני לפי תנא קמא צריך צורת הפתח וכך רב פוסק, לפי חנניה לפי בית הלל צריך דלת וכך שמואל פוסק. אז שוב, מצד אחד לחי או קורה, מצד שני, לתנא קמא מספיקה צורת הפתח, לחנניה לפי בית הלל צריך דלת. אלה הדעות, ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד א', נראה ההגבלה של רב יוסף בשם רב יהודה לדין הזה. אומר רב יוסף בשם רב יהודה, שמה שאמרנו שמבוי מפולש צריך או צורת הפתח או דלת, זה דווקא כשהוא מפולש בין שני רשות הרבים. כלומר, נדמיין ששני רחובות ראשיים, שהם שניהם רשות הרבים, ויש מבוי שחוצה אותם, כלומר הוא יוצא מרשות הרבים אחת, והוא מגיע לרשות הרבים השנייה. זה מבוי מפולש רגיל, שעל זה אמרנו שמצד אחד צריך או צורת הפתח או דלת, ומצד השני לחי או קורה. אבל אם המבוי הזה אומנם מצד אחד פתוח לרשות הרבים, אבל מהצד השני פתוח למשהו אחר, אז הדין יותר קל. למה הוא פתוח? אז כאן רב יהודה מדבר על שני מצבים. מצב אחד זה שמהצד השני הוא פתוח לקרמלית, שאז הדין הוא שגם בית הלל לפי חנניה מודה שלא צריך דלת, אלא מספיק צורת הפתח. מצב שני זה שמהצד השני הוא אמנם בסוף מגיע לרשות הרבים, אבל לא מיד, אלא זה עובר דרך רחבה. רחבה, בניגוד לחצר, שזה השטח שלפני הבתים, רחבה זה השטח שמאחורי הבתים, שבזה היו משתמשים פחות, והמקרה שלנו זה שלקראת סוף המבוי, המבוי פתאום נכנס לרחבה, ואז בקצה השני של הרחבה יש פתח לרחוב המקביל, כלומר לרשות הרבים השנייה. אז אמנם מי שהולך במבוי יכול לעבור מרשות הרבים אחת לרשות הרבים אחרת, אבל הוא עושה את זה בהתחלה דרך מבוי, אבל בסוף המבוי הוא עובר דרך הרחבה, ואז הוא עובר דרך הפתח לרשות הרבים השנייה. זה המצב השני. בגמרא של מאורות הדף היומי זה ציור 41, ושימו לב להערה שעוד מעט תשמש אותנו, וזה שהרחבה יותר רחבה מהמבוי, כלומר נניח המבוי הרוחב שלו הוא 9 אמות, אז הרחבה נניח זה 20 אמות, ולגבי המצב הזה, אומר רב יהודה, בחיבור בין הרחבה לבין המבוי לא צריך כלום. לא צורת הפתח, לא לחי או קורה, פשוט כלום. זה הדין השני של רב יהודה, ומעכשיו עד סוף השיעור נתמקד בו, ונחלק את הדיון לגביו לשלושה שלבים, ונראה את זה לא בדיוק לפי סדר הגמרא, נתחיל דווקא בקל ואז נעבור לכבד. בשביל השלב הראשון נדלג מהשורה האחרונה בעמוד א' ועד השורה החמישית בח' עמוד א', ונראה שתי הגבלות על הקולה הזאת של רב יהודה. הגבלה אחת, אומר רב יוסף, זה שמה שאמרנו שלא צריך כלום, זה דווקא כשהרחבה היא רחבה יותר מהמבוי משני הצדדים. זה ציור 43, הבאנו את זה גם באתר ובחוברת. זה אומר שכשאני הולך במבוי לכיוון הרחבה, אז כל עוד אני במבוי, יש לי שני קטלים של המבוי משני הצדדים שלי. אבל ברגע שאני נכנס לרחבה, הקטלים של המבוי נעלמים, וכרגע יש לי רק את הקטלים של הרחבה שהם יותר רחוקים ממני, גם בימין וגם בשמאל. רק במקרה כזה אנחנו מקלים שלא צריך כלום. אבל אם המבוי מתחבר לרחבה לא באמצע הרחבה, אלא באחד מהצדדים של הרחבה, נניח לצד שמאל, כך שכשאני נכנס מהמבוי לרחבה, אז הכותל השמאלי של הרחבה הוא בעצם המשך ישיר של הכותל השמאלי של המבוי, אז כאן כיוון שזה נראה כהמשך ישיר של המבוי, זה ציור 43, הבאנו את זה גם אצלנו באתר, אז כאן אני כבר לא אומר שלא צריך כלום, אלא זה נקרא מפולש. זו הגבלה אחת, ומדלג על כמה שורות רב משאר, שהיא המחמיר על זה עוד יותר, ואומר שגם אם כרגע זה לא המצב, וכרגע באמת המבוי כן מתחבר לאמצע רחבה, אבל זה רחבה של אדם פרטי, ויכול להיות שיום אחד הוא יבנה בתים אחד מהצדדים, כך שיווצר מצב של מה שאמרנו, שהכותל של הבתים בעצם ימשיך את הכותל של המבוי, ואז היא ימשך ישיר ואז היא אסור, אז אפילו שהוא עוד לא בנה בתים, כבר עכשיו, כיוון שאולי יום אחד הוא יבנה שם בתים, אנחנו לא רוצים שאנשים יתרגלו עכשיו לטלטל לשם, ואז פתאום יום אחד נצטרך לאסור עליהם, אז כבר עכשיו זה אסור. עכשיו, כאמור, זה דווקא ברחבה של אדם פרטי, ברחבה של הרבה אנשים, אנחנו לא חוששים שהם יבנו, כי צריך שכולם יסכימו, וכמו שהיום קשה לגרום לבניין שלם להסכים על משהו, גם אז היה קשה, לכן בציבור לא חוששים שהם פתאום יבנו. זו הגזרה הנוספת של רב שיזבי, שבנויה על בסיס ההחמרה של רב יוסף, עד כאן ההגבלה הראשונה. הגבלה שנייה זה של רבא, זה ציור 44 בגמרא של מאורות, כאמור זה גם אצלנו בסיכום, וזה שמה שאמרנו שלא צריך כלום, זה דווקא כשהפתח הראשון של המבוי, והפתח הסופי של הרחבה הם לא זה מול זה. אבל אם הם כן זה מול זה, אז זה כבר כן עכשיו מפולש וצריך תיקון, זו הגבלה השנייה. וזה הגענו לשליש העליון של חטא עמוד א', שימו לב שכאן הגמרא פותחת סוגריים די ארוכות עד השליש התחתון, שאת זה נראה רק מחר, אז בינתיים סיימנו את השלב הראשון של הדיון על מבוי שנכנס לרחבה. בשביל השלב השני, נחזור חזרה אחורה לאיפה שדילגנו, לשורה האחרונה לפני סוף עמוד א', וכאן נראה שמה שרב יהודה אמר, אולי זה בעצם מחלוקת. אז שוב נזכיר, לפי רב יהודה, אם המבוי פתוח מצד אחד לרשות הרבים, ומהצד השני לרחבה, ורק אחרי זה יש פתח לרשות הרבים, אז בחיבור בין הרחבה לבין המבוי לא צריך כלום. זה מה שאמר רב יהודה. עכשיו נראה, האם רב, הרב של רב יהודה, חולק על זה או לא. למה לומר שהוא חולק? כי הוא דיבר על מקרה מאוד מאוד דומה, רק שבמקום שהמבוי פתוח לרחבה שאחרי זה פתוחה לרשות הרבים, המבוי פתוח לחצר שאחרי זה פתוחה לרשות הרבים, ובמקרה כזה הוא אמר שהמבוי דווקא אסור בטלטול. אז הבאי אומר שבאמת רב ורב יהודה נחלקו, וכשרב יהודה אמר שזה מותר, הוא לא אמר את זה בשם רב, אלא הוא אמר את זה כנראה בשם שמואל, ורב יוסף שומע את זה ואומר, בסדר, שיהיה בשם שמואל. זה הבאי. רב ששת לעומת באמצע עמוד ב' אומר לא, אין בזה שום מחלוקת, ובאמת גם רב מסכים בין ברחבה בין בחצר שזה מותר ולא צריך שום תיקון, והסיבה שרב אסר במקרה של החצר זה לא בגלל שיש בעיה במחיצות. מבחינת המחיצות כאמור לא צריך שום תיקון, אלא הבעיה היא מצד העירוב, כי הרי כמו שאמרנו כמה פעמים, בשביל לתקן מבוי צריך שני דברים. א', צריך לדאוג למחיצות, שזה לחי, קורה, צורת הפתח, דלת, תלוי במה מדובר, ב', ברגע שיש פתח בין מבוי לחצר, אז בשביל להתיר לטלטל דברים בין המבוי לחצר ומהחצר למבוי, צריך לעשות שיתופי מבואות, וכאן הם לא עשו את זה, וזה יוצר מצב שהמבוי הזה הוא פתוח לגמרי למקום שאסור לו לטלטל בו, ובמקרה כזה, לא רק שאסור לטלטל מהמבוי לחצר, גם אסור לטלטל במבוי עצמו, כי שוב, כי הוא פתוח לגמרי למקום שאסור לו לטלטל בו, וזו הסיבה שרב יהודה אמר שאסור לטלטל במבוי, לא בגלל בעיה במחיצות, אלא פשוט כי לא עשו שיתופי מבואות. זה הסבר של רב ששת. ורק נדגיש שזה רק בעיה במבוי שפתוח לחצר. זה לא בעיה לא בחצר וגם לא במבוי שפתוח לרחבה. למה? כשהוא פתוח לרחבה זה לא בעיה, כי ברחבה אין בכלל דין של שיתופי מבואות, חזל לא גזרו. ולגבי מבוי שפתוח לחצר, אז כאמור הבעיה רק במבוי ולא בחצר, כי אמנם המבוי פתוח לגמרי לתוך החצר, אבל החצר לא פתוחה לגמרי לתוך המבוי, כי הרי הרוחב של החצר רחב יותר מהרוחב של המבוי. אז אמנם כשמסתכלים מהמבוי לכיוון החצר, אז אין שם שום כותל, אלא זה פתוח לגמרי לחצר, אבל כשמסתכלים מהחצר לכיוון המבוי, אז יש שם שני כתלים בצדדים, מה שנקרא גיפופי, ורק באמצע יש את הפתח של המבוי, זה מה שנקרא נראה מבחוץ ושווה מבפנים, כלומר מכיוון החצר רואים כותל, מכיוון המבוי לא רואים כותל, ולגבי החצר זה ודאי נחשב מחיצה, אז אמנם אסור לטלטל מהחצר למבוי ולהפך כי לא עשו עירוב, אבל בחצר עצמה מותר, המבוי לא מפריע לה. עד כאן הסבר של רב ששת שאין באמת מחלוקת. זה היה השלב השני בדיונים על מבוי שפתוח לרחבה. שוב לסיכום, רב יהודה אמר שאם המבוי פתוח לרחבה ואז בסוף הרחבה יש פתח לעוד רשות הרבים, אז בין המבוי לרחבה לא צריך תיקון, כלומר זה לא נחשב מפולש, זה נחשב סתום. רב לגבי מקרה דומה רק במקום מבוי חצר, הוא אמר שדווקא אסור לטלטל במבוי, אז הבאי הבין שרב ורב יהודה נחלקו ביניהם, אבל אמר רב ששת הם לא נחלקו. פשוט רב דיבר על מקרה שלא עשו שיתופי מבואות בין החצר לבין המבוי, לכן במבוי אסור, אבל אם כן היו עושים שיתוף, זה באמת נחשב סתום, כמו שאמר רב יהודה, וזה מותר. עד כאן השלב השני. שלב שלישי ואחרון זה בשורה הראשונה בחטא עמוד א', וזה מחזיר אותנו לדעת אביי שכן יש מחלוקת בין רב יהודה לרב, ששוב, לפי רב יהודה, כשהמבוי עובר דרך רחבה, זה לא נחשב מפולש, ולפי רב, שוב, זה רק לפי אביי, לפי רב זה כן נחשב מפולש, במה הם נחלקו? אז מסבירה הגמרא שמן הדין גם רב מודה שזה לא באמת מפולש. אבל, כמו שרב יוסף אמר מקודם, שכשהמבוי מתחבר בצד הרחבה, כך שיש כותל רצוף בין המבוי לרחבה, אז כן מתייחסים לזה כמפולש, כי זה ממש נראה מפולש, אז רב אומר אותו דבר גם כשזה באמצע. כלומר, נכון, אמנם זה לא בצד הרחבה, ואמנם הפתחים לא זה מול זה, אבל סוף סוף יש כאן שני פתחים, ואנשים עוברים מרשות הרבים אחת לרשות הרבים השנייה, וזה שזה עובר דרך מבוי, זה לא מעניין אותם, מבחינתם זה בעצם מפולש, אז רב מתייחס לזה כאל מפולש, זה רב. רב יהודה לעומת זאת אומר, לא, אל תשווה את זה לרב יוסף, באמת ברב יוסף צריך להחמיר, כי שם יש באמת רצף של אותו כותל, אבל כאן אין רצף, כי המבוי נכנס לאמצע הרחבה ולא בצד, וזה לא דומה למפולש ולא צריך שום תיקון. זה הספר של מחלוקת לפי אביי, כשנזכיר שוב, לפי רב ששת אין בכלל מחלוקת, אבל אנחנו כרגע באביי, ועכשיו בסוגריים נוסיף שלפי אביי יש בעצם מחלוקת כפולה. מחלוקת אחת זה מה שאמרנו עכשיו, האם זה נחשב מפולש או לא, ולגבי המחלוקת הזאת רב אוסר גם כשעשו עירוב, זה לא משנה, כי פשוט מבחינתו זה נחשב מפולש, זו מחלוקת אחת, אבל במקביל לזה, הגמרא מבינה שלפי אביי יש מחלוקת נוספת, וזה לגבי עירוב. כלומר, בואו נעבור לרגע למקרה שהמבוי נפתח לא לרחבה אלא לחצר, והחצר הזאת לא פתוחה לרשות הרבים. כלומר, המבוי נכנס לחצר, וזהו, בסוף החצר יש קיר. אז מבחינת מחיצות, ברור שהמבוי נחשב סתום. אבל מה לגבי עירוב? כלומר, מה אם לא עשו עירוב בין החצר למבוי? האם יהיה מותר לטלטל במבוי? הגמרא מבינה שגם בזה לפי אביי, רב ורב יהודה נחלקו. והפעם המחלוקת הפוכה. כלומר, רב מקל ורב יהודה מחמיר. איפה רואים את זה? אז את זה שרב מקל אנחנו רואים כי הוא דיבר דווקא על מקרה של חצר שפרוצה לצד השני. משמע שאם היא לא הייתה פרוצה, אפילו אם לא עשו עירוב, היה מותר לטלטל במבוי עצמו. זה רב. ברב יהודה אנחנו רואים שהוא אוסר מזה שהוא דיבר דווקא על מקרה של רחבה, והרי רחבה לא צריכה עירוב. משמע שבמקרה של חצר הוא דווקא כן ידרוש עירוב, ואם לא עשו עירוב, אז יהיה אסור לטלטל במבוי. אז שוב, מבוי שפתוח. אז שוב, מבוי שפרוץ לחצר, ואין פרצה לצד השני, אבל לא עשו עירוב בין המבוי לחצר, לפי הבעיה, לרב זה יהיה מותר, לרב יהודה זה יהיה אסור. ומה המחלוקת? מסבירה הגמרא, המחלוקת היא לגבי נראה מבחוץ ושווה מבפנים. כלומר, כמו שאמרנו, מדובר כאן בחצר או ברחבה שהם רחבים יותר מהמבוי, ויוצא שכשאני מסתכל מהחצר או מהרחבה לכיוון המבוי, אז אני רואה את הכותל שבצד ימין וצד שמאל יש כתלים, מה שנקרא גיפופי, ורק באמצע יש את הפתח של המבוי. אבל כשאני מסתכל מהצד השני, כלומר מהמבוי לכיוון החצר או הרחבה, אז כאן אין כלום בעצם. המבוי פתוח לגמרי לחצר או לרחבה. זה נקרא נראה מבחוץ ושווה מבפנים. כלומר, מבחוץ, מהחצר לכיוון המבוי רואים כותל, מהמבוי לכיוון החצר לא רואים, אלא זה שווה. אז מבחינת החצר, ודאי שזה נחשב כותל, כי שם יש כתלים, וממילא זה שלא עשו עירוב עם המבוי, לא מפריע לחצר, ובחצר ודאי שמותר לטלטל. אבל, האם מותר לטלטל במבוי? בזה יש מחלוקת. לפי רב, מצב כזה נחשב מחיצה גם עבור המבוי, ולכן גם במבוי בפני עצמו מותר לטלטל. לפי רב יהודה, זה לא נחשב מחיצה למבוי. במבוי, ובמבוי אסור לטלטל, כי הוא פתוח לגמרי אל החצר. זו המחלוקת השנייה, אבל כאמור, כל זה רק בדעת אביי. רב ששת כאמור חולק ואומר שבכלל אין מחלוקת ביניהם, כי א', שני מסכימים שגם אם זה פתוח לצד השני, זה לא נחשב מפולש, וב', שני מסכימים שאם לא עשו עירוב, זה בעיה למבוי, כי נראה מבחוץ ושווה מבפנים, לא נחשב מחיצה לגבי עירוב. עד כאן השלב השלישי של הדיונים על הדין השני של רב יהודה לגבי מבוי שפתוח לרחבה או לחצר, בזה הגענו לשליש העליון של חטא עמוד א', עם עוד איזשהו קטע קטן שראינו בשליש התחתון של חטא עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק במבוי מפולש ומבוי עקום. קודם כל הזכרנו את הדילים שמבוי מפולש לפי כולם בצד אחד מספיק לחי או קורה, בצד השני לתנקמה ולרב מספיק צורת הפתח, לבית הלל לפי חנניה צריך דלת. זה מבוי מפולש. לגבי מבוי עקום, רב אומר שהוא נחשב מפולש וממילא צריך צורת הפתח בפינה, שמול אומר שהוא נחשב סתום וצריך לחי בפינה. זו הייתה תזכורת. את השיעור חילקנו לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שתי פסיקות הלכה לגבי מבוי עקום. בנהרדה הם עשו חומרה סותרת לכאורה, כי מצד אחד הם אמרו שמבוי עקום נחשב מפולש, כמו רב, אבל מצד שני את התיקון הם עשו כמו שמואל שצריך דלת, ושאלנו הרי מי שפוסק כשתי חומרות נחשב כסיל, ועניינו שתי תשובות, או שבאמת גם רב למעשה מחמיר ומצריך דלת, או שרק אומרים שזה נחשב כסיל כשעושים שתי חומרות סותרות, אבל כאן זה לא סותר ואפשר להחמיר משני הצדדים. זה היה לגבי נהרדה. לגבי סורה, הם דווקא הקלו במבוי עקום, והם פשוט שמו בפינה איזושהי מחצלת מגולגלת, ושאלו, הרי זה לא כרב ולא כשמואל, ונשארנו בשאלה. זה היה עיקר החלק הראשון. אחרי זה ראינו כמה השלמות. א', הבאנו דוגמה לשתי חומרות סותרות, לגבי מה נחשב חיסרון בשדרה, לגבי תומת מת ולגבי טריפה. ב', ראינו שרבי עקיבא שלכאורה החמיר שתי חומרות סותרות, זה לא באמת היה סותר, הוא פשוט לא ידע מה בית הלל אומרים, האם א' שבט או ט"ו בשבט. וג', לגבי הברייתא שאומרת שמי שעושה שתי חומרות סותרות זה להיות כסיל, שאלנו איך היא אומרת בהתחלה שהלכה כבית הלל, ופתאום היא אומרת שאפשר לבחור, העיקר להיות עקבי, והבאנו לזה שלוש תשובות. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני התמקנו ממבוי מפולש, ורב יוסף אמר שמה שאמרנו שצריך עוד דלת או צורת הפתח זה דווקא כשהוא מפולש משני הצדדים לרשות הרבים, אבל אם מצד אחד זה לא רשות הרבים אלא משהו אחר, אז מספיק פחות. מה זה משהו אחר? זה דיבר על שני מצבים. אם זה פתוח לקרמלית, אז כולם יודעים שמספיק צורת הפתח. אם זה פתוח לרחבה ורק אחרי זה הרחבה פתוחה לרשות הרבים, אז רב יהודה אומר שלא צריך כלום. ולדין האחרון הזה ראינו דיון בשלושה שלבים. שלב ראשון זה הגבלות. הגבלה אחת זה רב יוסף זה שזה דווקא כשהמבוי פתוח לאמצע הרחבה, אבל אם פתוח לצד הרחבה, כך שבעצם הכותל של המבוי ממשיך באופן רצוף מהמבוי על הרחבה, אז אסור. ורב משרשי גוזר עוד יותר, שגם אם כרגע זה לאמצע, אבל מי שיכול לבנות שם ואז זה פתאום כן יהיה בצד, אז גם כן כבר עכשיו זה אסור. הגבלה שנייה זה שהפתחים צריכים להיות לא זה כנגד זה, זה היה שלב ראשון. שלב שני זה שמה שאמרנו עכשיו שמבוי שנפתח לרחבה זה נחשב מתוקן, זה רב יהודה. רב לכאורה חולק, כי לגבי מקרה דומה, לגבי חצר, הוא אומר שהמבוי אסור. אז הבעיה אומר שהם באמת חולקים, אבל רב ששת אומר לא, הם לא חולקים, והסיבה ששם הוא אסור זה פשוט כי הם לא עשו עירוב. זה שלב שני. שלב שלישי, אם נחזור לאביי, זה להבין את המחלוקת, שרב אוסר כי לדעתו סוף סוף אנשים הולכים מצד לצד, זה דומה לחומר של רב יוסף לגבי כשזה פתוח לצד הרחבה, ולכן זה אסור. רב יהודה אומר לו, כיוון שזה לא המשך ישיר, זה לא נחשב מפולש. בסוגריים ראינו שבעצם נחלקו בעוד דבר, וזה אם נניח שרחבה לא פתוחה מהצד השני לרשות הרבים, אבל לא עשו עירוב בין המבוי לרחבה, אז כאן מדויק דווקא מחלוקת הפוכה, שרב מקל ורב יהודה מחמיר, וסביבה המחלוקת, סביב מחיצה שנראית מבחוץ, אבל שווה מבפנים של רב זה נחשב מחיצה לגבי עירוב, ולכן החצר לא מפריע למבוי, ומותר לטלטל במבוי, ואילו לרב יהודה זה לא נחשב ואסור לטלטל במבוי, אבל כל זה כאמור רק לפי אביי. לפי רב יהודה אין ביניהם מחלוקת, ושני עמודים שזה לא נחשב מפולש, ושני עמודים שזה כן בעיה למבוי אם לא עשו עירוב. כל טוב.